אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
השעה הבינלאומית 3 בספטמבר 2019 והיום בעולם.
This is breaking news from Channel 13 Eyewitness News.
And take a look at this tonight, our top story at 11 o'clock, the giant and deadly storm that continues to churn in the Atlantic.
מפלצת האקלים דוריאן ממשיכה לחנות באוקיינוס האטלנטי, כבר יממה שהיא חובטת באיי הבהמה, מתחככת ביבשה בטרם תמשיך לחופי ארצות הברית. כעת מוגדרת דוריאן הוריקן בדרגה 3.
And the storm just keeps inching closer and closer, but where it's going, we don't know.
And it's not moving right now.
Right.
השאלה הגדולה היא מתי וכמה קרוב תגיע לחוף המזרחי של ארצות הברית. שריפה קטלנית בסירה מול חופי קליפורניה.
Right now they're conducting shoreline searches to, for any available survivors.
כוחות ההצלה ממשיכים לנסות לאתר נעדרים. לפחות 34 בני אדם נספו בסירה קונספשן שהייתה בעיצומו של מסע צלילה. ערך הלירה סטרלינג נופל היום לדולר ו-20 סנט, שפל של 3 שנים, לקראת דיון בהצעת חוק שמחייבת עוד דחייה של הברקסיט. ראש הממשלה בוריס ג'ונסון מבהיר, אם יעבור החוק, יהיה לכך מחיר.
I don't want an election. You don't want an election. Let's get on with the people's agenda.
אני לא רוצה בחירות ואתם לא רוצים בחירות. בואו נתקדם עם סדר היום של הציבור. מושלת הונג קונג קרי לאם דוחה הדלפה ממנה עולה כי לו הייתה יכולה, הייתה מגישה את התפטרותה לממשלה המרכזית בבייג'ינג.
I have not given myself the choice to take an easier path and that is to leave. I'd rather stay on and walk this path together with my team and with the people of Hong Kong.
לא הרשיתי לעצמי לפנות לדרך הקלה יותר ולעזוב, אני מעדיפה להמשיך לצעוד בדרך הזאת יחד עם הצוות שלי ועם אזרחי הונג קונג. וגם אחרי אריאנה גרנדה עכשיו גם ג'סטין ביבר, ילד הפלא לשעבר, מספר בגלוי כיצד התהילה דרדרה אותו למחוזות הסמים והדיכאון. הגעתי לגיל 18 עם מיליונים בבנק, אבל עם מעט מאוד יכולת להתנהל בעולם. הפכתי לאדם הסנו ביותר בטבל. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקס מדרטל עובד, בביצוע הטכני גיא פלוויאן, כבר מתחילים. אנחנו פותחים איך אפשר שלא עם הוריקן דוריאן שנחלש לדרגה 3, אבל כבר הספיק לגרום נזק עצום באיי הבהמה ולגבות את חייהם של לפחות 5 בני אדם. שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן.
שלום מרן.
אז השאלה הגדולה עכשיו היא, האם יגיע ועד כמה יגיע, כמה עמוק יגיע לחוף?
כן, אני חושב שאולי הבעיה שמרוב שאנחנו מתמקדים בארצות הברית ובציפייה, אנחנו קצת מתעלמים מהסיפור האמיתי של ההוריקן הזה, וזה שהוא מחריב את איי הבהמה. אין דרך לתאר את עוצמת הנזק שגורם ההוריקן הזה, שפשוט חונה מעל הבהמאז. הוא לא מתקדם, הוא זז כמה קילומטרים בסך הכל בשעות האחרונות צפונה. במקום שהוריקן באופן רגיל יקה באזור וימשיך לעבור הלאה, הוא מתקדם לאט והגיע למצב של כמעט עצירה, מה שאומר שהוא ממשיך להקות בבהמאז. מהירות הרוחות פחתה, הוא הוריקן בדרגה 3, אבל אנחנו עדיין מדברים על 200 קילומטרים לשעה שרוחות, כמויות עצומות של גשמים, והכל יורד כאשר אין הסופה היא מעל פריפורט בבהמה הזאת.
בוא נזכיר, היא הבהמה מדינה קטנה, מדינת אים קטנה שנמצאת לא מאוד רחוק מפלורידה, 300,000 תושבים, שעכשיו נאלצים להתמודד עם אסון גדול מאוד, שלא ברור איך יצאו ממנו.
כן, בכלל לא ברור, וגם בכלל לא ברור מה ההיקף. אנחנו יודעים על 5 הרוגים, אבל הערכה היא שמדובר ביותר נפגעים ובנזק מאוד מאוד גדול. בוא נשמע דברים שאומר ראש ממשלת איי בהמה.
Thus far, the Royal Bahamas Police Force has confirmed that there are 5 deaths in Abaco. teams will go to Abaco as soon as possible for full and proper assessment and identification. The initial reports from Abaco is that the devastation is unprecedented and extensive. They are deeply worrying. The images and videos we are seeing are heartbreaking. Many homes, businesses, and other buildings have been completely or partially destroyed.
ראש הממשלה יוברט מיניס מדבר על הנזק באיי אבאקו, אחד האזורים שנפגעו בצורה קשה מכל, אבל שוב, אין עדיין מושג או מידע על ההיקף האמיתי והרחב של הנזקים, כאשר גם עכשיו, גם בשעה הזאת, ההוריקן דוריאן עדיין ממשיך להקות באזור הזה.
בעצם אנחנו מדברים כאן על הוריקן חונה, שהחליט ממש להתמקם לו על מעל איי הבהאמאס, ולא ממש ממשיך בדרכו, אבל כשהוא ימשיך, אולי המזל של תושבי פלורידה הוא שיהיה קצת יותר חלש.
כן, המזל הוא כרגע שההוריקן הזה נחלש ויחלש עוד יותר, הוא יגיע באזור הוריקן בדרגה 3 כאשר הוא יתקרב לחופי ארצות הברית, והוא מאבד חלק מהאנרגיה שלו, וכרגע לפחות לפי המודלים של הבוקר, לפי השעון המקומי, הוא ממשיך במסלול הזה שנמצא קצת יותר רחוק מהחופים, כלומר הנזק לפלורידה, לקרוליינות, לג'ורג'יה, יהיה כנראה קטן יותר, כי הוא יהיה, ההוריקן יעבור בתוך הים, עדיין מצפים לנזקים, ועדיין כולם מזהירים כל העת, אלה הם מודלים של התקדמות, מספיק תזוזה קטנה במודל הזה, מספיק פספוס קטן, וזה יכה ביבשה, אבל כרגע לפחות, מה שצפוי לחוף המזרחי, של הדרום מזרחי, של ארצות הברית, ביממה הקרובה, ועד בעצם עד יום חמישי, זה רוחות, זה נזקים, זה הצפות, ודאי סכנה לאנשים שנמצאים ממש לאורך החוף, אבל לא המפלצת הזאת שציפו לה.
והאסון הגדול שמעסיק את ארצות הברית בימים האלה הוא דווקא מה שקורה בחוף המערבי של המדינה, נכון?
כן, אסון שייט שארצות הברית מנסה עדיין להבין איך הוא קרה ומה קרה. אנחנו יודעים שהייתה סירה, ספינה שהובילה צוללנים למסע צלילה מול חופי קליפורניה בסוף השבוע הארוך של חג העבודה שהיה כאן בימים האחרונים, ואז שריפה פרצה על הספינה עצמה, התפשטה במהירות, זה קרה באמצע הלילה כאשר 34 צוללנים שיצאו למסע הזה היו, ישנו בעצם בבטן הספינה, חמשת אנשי הצוות שהיו על הסיפון והיו ערים, הספיקו לקרוא לעזרה ולקפוץ למים ולהציל את עצמם, אבל בכך זה הסתיים, כל מי שהיה בבטן הספינה בעצם נלכד באש ונספה, כוחות משמר החופים לא הצליחו להציל את הספינה, וכרגע לפחות אנחנו יודעים על כך שנמצאו גופותיהם של 25 בני אדם, 9 נוספים מוגדרים נהדרים, אבל אין כל סיכוי למצוא אותם בין החיים. למה זה קרה? אם היה כאן איזשהו מחדל בטיחותי, העניין הזה נחקר בשלב הזה, מה שהרשויות אומרות זה שהכל היה, זאת חברת, חברה מסודרת וידועה שלוקחת אנשים לצלילות, היה להם את כל הרישיונות, גם להיות במקום הזה, גם להפעיל את כלי השייט, ככל הנראה אחת הבעלים של חברת הספינות הזאת הייתה בין הנספים באסון, למרות שאין לקח מידע רשמי עדיין, לא ברור אם זו סתם תאונה, אם הייתה כאן רשלנות, מה שברור שזה אחד האסונות הכבדים ביותר מהסוג הזה.
נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה רבה.
אנחנו שווים לחוף המזרחי של ארצות הברית ולהיערכות לקראת סופת ההוריקן דוריאן. שלום שוב לאורן זלצמן.
שלום, צהריים טובים.
תושב ג'קסונוויל שבפלורידה, אתמול שוחחנו איתך, עוד היה יחסית שקט, האם עכשיו כבר מתחילים להרגיש את שולי סופת דוריאן?
לצערנו לא.
לשמחתנו, תגיד.
זה לצערנו, כי זו המתנה כבר, כמו שאומרים, מורטת עצבים. אנחנו מוכנים ומתכוננים, ההוריקן הזה פשוט, כמו שאמרתם, חונה בבהאמאס, זה טרגדיה נוראית. אבל אנחנו מקווים שהוא ישחרר את האחיזה שלו בשעות הקרובות. החדשות הטובות זה שהוא יעבור מזרחית לג'קסונוויל, ובואו לא נזלזל בהוריקן קטגוריה 3, הוא עדיין יכול לעשות נזקים של ממש מבחינת כמויות של מים שיכנסו לקו החוף ורוחות, אנחנו מצפים שאם נדבר מחר, אנחנו כבר נהיה בתוך הסופה. לא מחכים לזה, אבל רוצים שזה כבר יהיה מאחורינו, ולהתחיל תהליך של שיקום ולחזור לחיים.
החדשות הטובות מבחינתם של תושבי פלורידה, הוא שככל שהסופה הזאת ממשיכה להתחכך באיי בהאמה ולחולל שם הרס נורא והיום, כך היא נחלשת גם בעוצמתה וגם ברמת האלימות שהיא עלולה לחולל בפלורידה. אני מניח שלא מתנחמים בזה, מי יודע מה.
ממש לא. אנחנו מסתכלים על זה, והבהאמה זה לא רחוק. אנחנו פשוט לא רוצים לראות מה יקרה שיחזרו לשם התקשורת ולראות את הממדי האסון, שהם מדברים שזה יהיה אפילו יותר מקטרינה ואפילו יותר מהרווי, הוריקנים הגדולים שפגעו בארצות הברית. וצענו אנחנו, הפינוי בדרך כבר הסתיים למעשה, יש עוצר בערבים, אנשי המשמר הלאומי פה מסתובבים, המשטרה, ומחכים שזה יעבור.
טוב, נחזיק לכם אצבעות, חברים, שם בפלורידה, וכמובן באיי בהאמה. אורן זלצמן, תושב ג'קסונוויל שבפלורידה, תודה רבה על הדברים, תשמעו על עצמכם.
תודה.
זהו בוודאי אחד הימים הקשים ביותר של קרי לאם, ראשת הרשות המבצעת של הונג קונג. לא רק שדבריה בפורום סגור דלפו לתקשורת, היא גם נאלצה לסתור את עצמה כדי להכיש שבכוונתה להתפטר. דיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
אחת הדרישות של המפגינים בהונג קונג מלפני שבועות היא שראשת הרשות המבצעת קרי לאם תעזוב את תפקידה ותאפשר קיום בחירות ישירות. פעילי תנועת המחאה רואים בה אחראית למשבר העמוק שבו נתון השטח האוטונומי זה השבוע 14 ברציפות. עד עתה נהגה קרי לאם לנהל עסקים כרגיל והפגינה נחישות לפתור את המשבר בכוחות עצמה, אך ההתפתחות האחרונה בוודאי זעזעה את שלוותה. רויטרס פרסם אתמול את ההקלטה שנעשתה בשבוע שעבר במפגש פרטי של לאם עם אנשי עסקים בולטים.
I don't want to spend your time or waste your time for you to ask me what went wrong.
אין ברצוני לבזבז את זמנכם, תשאלו אותי מה לא היה קשורה ולמה זה קרה, אך זה בלתי נסלח לראש הרשות המבצעת לגרום בהונג קונג לחורבן בסדר גודל זה. נשמעת קרי לאם אומרת ומוסיפה,
If I have a choice, the first thing is to quit. Having made a deep apology is to step down.
אילו הייתה לי בחירה, הדבר הראשון שהייתי עושה הוא לעזוב, לאחר בקשת סליחה כהנה, להתפטר. אז אני מבקשת את סליחתכם. בהמשך ההקלטה, קרי לאם גם מסבירה בפתיחות רבה כמה קשה היא המשימה של ראשת הרשות המבצעת בהונג קונג, שהרי עליה גם לספק את דרישות השלטון המרכזי בבייג'ין וגם לדאוג לאינטרסים של תושבי העיר האוטונומית. דבריה של לאם אינם משתמים לשני פנים ונשמעים כנים ואמיתיים, ואף על פי כן נאלצה היום לאם לסתור אותם ולהכיש שבכוונתה לעזוב את תפקידה. היא לא הכישה את מקוריות ההקלטה, אך היא ביצר שהדברים שנאמרו בפורום סגור דלפו לתקשורת.
I have never tendered a resignation to the Central People's Government. I have not even contemplated
בשום רגע מתחילת האירועים ועד עתה לא הגשתי התפטרות לממשל המרכזי, אפילו לא שקלתי לדון בהתפטרות. הבחירה שלו להתפטר היא בחירתי האישית, טענה היום לאם במסיבת העיתונאים השבועית שלה. היא הסבירה שבמפגש הפרטי כוונתה מהבחינה האנושית הייתה שהאפשרות הפשוטה ביותר למנהיג בתנאים הנוכחיים הקשים היא לעזוב. אך במשך שלושת החודשים האחרונים שבתי ואמרתי לעצמי שעליי ועל הצוות שלי להישאר ולסייע להונג קונג, הדגישה קרי לאם. נציג הממשל המרכזי בהונג קונג טען היום שוב שבייג'ין תומכת בלאם תמיכה מוחלטת.
איזו מהומה בבריטניה כשברקע אפשרות לבחירות בזק, הפאונד הבריטי צונח ערכו הנמוך ביותר מאז ינואר 2017, אחר הצהריים ישובו חברי הפרלמנט הבריטי מפגרת הקיץ למושב סוער, במיוחד שבו תנסה האופוזיציה להעביר באור שיני החוק שימנע מהממשלה לצאת מהייחוד האירופי ללא עסקה לפני סגירת הפרלמנט בשבוע הבא. שלום לכתבנו בלונדון עידו סואן.
שלום אירן.
אז הלירה סטרלינג ירדה עד רמה של דולר ושתי עשיריות, נכון?
אכן, ויכול להיות שהיא גם תמשיך ותרד. לפני משאל העם ביוני 2016, שוויו של הפאונד הבריטי היה דולר 1.51 סנט. הסברה בקרב כלכלנים היא שהליכה לבחירות תגרום לירידה נוספת של המטבע, בעוד צמצום האפשרות של נו דיל יעלה את ערכו. הסיבה היא שמשקיעים באופן כללי לא מחבבים במיוחד מצבים של חוסר ודאות, והכאוס שתרחיש הנו דיל תומן בחובו, כמו גם אי ודאות פוליטית, יובילו כנראה להמשך אי הציבות בערכו של המטבע הבריטי. אז ערן, אם כבר אמרנו אי ודאות פוליטית, אז היום בסביבות 17:00 ינסו חברי אופוזיציה עם המורדים ממפלגת השמרנים להעביר את החוק שיאלץ למעשה את ראש הממשלה לבקש מהאיחוד האירופי לדחות את מועד היציאה בשלושה חודשים, כלומר עד 31 בינואר, אלא אם יאשרו חברי הבית הסכם יציאה כלשהו, או לחלופין יצביעו לטובת יציאה בלא הסכם. הצעת החוק הזו מקבלת משמעות היסטורית, ומבחינת הממשלה והעומד בראשה, זוהי למעשה הצבעת אי אמון, שאם תפסיד בה, תכריז הממשלה על הליכה לבחירות ב-14 באוקטובר, צעד שני שלישים מחברי הבית חייבים לתמוך בו כדי שיאושר. בואו נשמע מה ג'ונסון אמר אתמול בערב, בנאום שנסע מחוץ לדאונינג 10.
I want everybody to know there are no circumstances in which I will ask Brussels to delay. We're leaving on the 31st of October, no ifs or buts. Let's come together and get it done, and let's get Brexit done by October.
על כולם לדעת שאינני מתכוון לבקש דחייה מבריסל בשום אופן, אנו עוזבים ב-31 באוקטובר, בלי אבל ובלי אם, בואו נתאחד ונעשה זאת, בואו ניישם את הברקסיט עד 31 באוקטובר. הוא נשמע מאוד נחרץ.
כן, זהו, הוא מאוד נחרץ, ויכול להיות שזה לכאורה בטווח הארוך אמור דווקא לסייע לשווקים, כיוון שאחת הבעיות בבריטניה בשנה-שנתיים האחרונות היא חוסר הבהירות, חוסר ההבנה מה בעצם עומד לקרות, וג'ונסון בעצם מנסה להכניס כאן ודאות, אולי לא ודאות שתומכי האיחוד האירופי היו רוצים לראות, אבל בהחלט ודאות.
כן, ובהחלט יש פה גם אימור שלו בנוגע להליכה לבחירות, כשהוא עלול להפוך למעשה לראש הממשלה בעל תקופת הכהונה הקצרה ביותר אי פעם. עד כה מחזיק בשיא השלילי הזה ג'ורג' קנינג, שהיה ראש ממשלה מחמישה חודשים מאפריל עד אוגוסט 1827, אבל באמת אימור כזה תואם כנראה את רוח התקופה, וייתכן שאפילו ישתלם לו. בינתיים צפוי בית המשפט בסקוטלנד לדון בעתירה, כזכור שהגישו מתנגדים לסגירת הפרלמנט, בתואנה שזהו צעד בלתי חוקי, מחר צפויה להתקבל ההחלטה בנושא, וג'סטין גרינינג, שרת החינוך לשעבר מטעם השמרנים, הודיע על התפטרותה מהמפלגה שהפכה לדבריה למפלגת ברקסיט הלכה למעשה. בלייבור הכריז בינתיים שר הצללים לנושא צפון אירלנד, כי המפלגה לא תיכנה להתקדמת בחירות בתנאים שג'ונסון מבקש לכפות. ואם להתעכב לרגע על אותה אמרה של ג'ונסון, אירן, let's get it over with, יש פה באמת איזה ניסיון לפנות לסנטימנט בריטי בסיסי של נכונות להתגבר על מכשולים, לעשות מה שצריך לנוכח אתגרים, אבל המציאות היא באמת מורכבת יותר, כפי שמכון המחקר UK in a Changing Europe, היושב בקינגס קולג' בדק ומצא, אותן סוגיות, אותן בעיות יוותרו גם אחרי התאריך, הדיונים בהם פשוט יהיו מורכבים וסבוכים יותר, בתרחיש של יציאה בלא הסכם, כך שזה לא שפתאום הדברים, הסוגיות ייעלמו, הם פשוט ייאלצו לקבל דיונים שיהיו ארוכים יותר, סבוכים יותר, וזה קצת מעמיד בספק את ה-let's get it done, let's get it over with, שלא ממש עומד במבחן המציאות.
עידו סואן, כתבנו בלונדון, תודה.
תודה, אירן.
ושלום לדוקטור שני מור.
שלום.
עמית מחקר בקתדרת חייקינג לגאו-אסטרטגיה באוניברסיטת חיפה. אולי הגיע הזמן פשוט להסיר את הפלסטר הזה במהירות ולגמור עם זה, כמו שאומר בוריס ג'ונסון?
אף אחד לא יודע, אבל במה זה כרוך, מה זה לגמור את זה? אנחנו במין מצב של העדפות חופפות, שאין לאף אחד בעצם את היכולת החוקתית לכפות את ההעדפה שלו. אין כרגע רוב לאי אמון, אבל אין גם כרגע רוב להליכה לבחירות. אחד הדברים המעניינים שקרו בבריטניה בעשור האחרון, זה רפורמה אלקטורלית, שנקראת החוק לקדנציה הקצובה של פרלמנט, שדורש רוב של שני שליש, מה שלא היה לפני כן. אם זה נשמע למאזינים הישראלים קצת מוכר, אז זה כן מזכיר רפורמות שהיו אצלנו, שהיו אמורות להביא סוג של יציבות, ולא עמדו בציפיות.
מה לעשות כשהפרלמנט עצמו הוא ארגון לא יציב, ועכשיו החוק הזה בעצם מאפשר לו להמשיך להישאר לא יציב עוד זמן?
הפרלמנט הוא ארגון לא יציב, אבל יש פה פיל ענק בחדר שקוראים לו ג'רמי קורבין, ראש האופוזיציה. הרי בפרלמנט הנוכחי יש רוב לממשלה מתונה אחראית, תחת ההנהגה או של מישהו כמו קן קלארק, בשם של השמרנים, או הריאט הרמן ממפלגת הלייבור, אבל אי אפשר להעביר את זה כל עוד מפלגת האופוזיציה נשלטת על ידי קאט קטנה של קיצונים שהשתלטו על המפלגה, שמפחידה את כולם. בוריס ג'ונסון לא היה מצליח עם כל האיומים האלה אם הייתה אופוזיציה מתפקדת. אין היום בבריטניה.
או במילים אחרות, ג'רמי קורבין הוא כאן נמסיס של בוריס ג'ונסון, הוא בעצם במידה מסוימת הגורם לעוצמתו הרבה כרגע.
הוא הגורם לעוצמתו הרבה בשל היעדר של אלטרנטיבה, למרות שלפי גם דעת קהל וגם בעצם ההתפלגות של הכוחות בתוך הפרלמנט, יש אלטרנטיבה.
עכשיו, בוריס ג'ונסון מאיים בבחירות. ראשית, על מי הוא מאיים? מי הם חברי הפרלמנט שעליהם הוא מהלך אימים כרגע?
הוא היום מאיים על חברי מפלגתו, אשר יצביעו נגד הממשלה בהצבעה היום. יש בזה אירוניה גדולה מאוד. הרי בממשלה שלו עכשיו יושבים לא פחות משמונה שרים, כולל הוא עצמו, שהצביעו שלוש פעמים נגד הממשלה הקודמת של המפלגה שלהם, של טריזמי, כשהיא ניסתה להעביר את ההסכם.
או במילים אחרות, חובת נאמנות הוא לא בדיוק יכול לדרוש מחברי הפרלמנט שלו.
הוא מאיים להעיף אותה מהמפלגה, ולהוציא את התמיכה של המפלגה במערכת הבחירות הבאה.
או במילים אחרות, חוסר נאמנות זה בסדר, אבל לא חוסר נאמנות לי.
ממש ככה.
אז בוא נגיד שבאמת הולכים בסופו של דבר לבחירות. מי ירוויח, מי יפסיד ממהלך הזה?
זה קשה לדעת. ברור שג'ונסון מעדיף ללכת לבחירות בהקדם האפשרי כאשר האופוזיציה היא בידיו של ג'רמי קורבין, כי זו הדרך היחידה שהוא יכול לנצח. אבל נגיד שהוא מנצח. הבעיה שניצבת בפני המערכת הבריטית, שהיא איך יוצאים מהפלונטר הזה של הברקסיט, נותרה אותה בעיה. אין לו, והוא לא הציע אף פתרון. דרך ליישם את הברקסיט בלי להפר את הסכם השלום באירלנד ולשמור על היציבות הכלכלית בבריטניה, אין לו ולו רעיון הכי קלוש איך לעשות את הדבר הזה. הוא טוען היום שיש מסע ומתן מתקדם עם האירופים. עכשיו, או שיש איזה מסלול עקיף חשאי מאוד שאף אחד לא יודע ממנו, או שום שקר.
אתה יודע, אנחנו שומעים את הצד האירופי ושם משדרים חוסר אופטימיות מוחלטת, אומרים שאין, למעשה מבחינתם, אין על מה לדבר, אין מסע ומתן בכלל.
אין מסע ומתן כרגע, אין כרגע מגעים. זה לא שאנחנו במבוי סתום במסע ומתן, אין כל מגע של מסע ומתן של נציג רשמי בריטי עם נציג רשמי של האיחוד האירופי על איך להביא להחלטה ליישום הברקסיט.
או במילים אחרות, גם באיחוד האירופי כבר הגיעו לשלב שהם רוצים להסיר את הפלסטר הזה.
זה אני לא יודע.
ונתמודד. אחרינו המבול.
יכול להיות. להם זה ייחב הרבה פחות, בסופו של דבר.
לאירים זה ייחב הרבה יותר, אבל.
זה נכון.
דוקטור שני מור, עמית מחקר בקתדרת חייקינג לגאו-אסטרטגיה באוניברסיטת חיפה, תודה רבה על הדברים.
תודה לך.
פרסומות, ומיד אחר כך נהיה במערכת הבחירות באיטליה. תארו לעצמכם מצב שבו אתם יושבים בבית ומכריעים עבור המפלגות שלכן מה הן תצבנה ומה לא, האם יחברו לקואליציה או לא יחברו. זאת עדיין לא מציאות החיים שלנו, אבל לפחות מפלגה אחת באיטליה עושה את זה, ואפילו מפלגת שלטון. בחירות ברשתות החברתיות, זה קורה היום באיטליה, שם מתקיים משאל אינטרנטי בקרב חברי מפלגת חמשת הכוכבים, בשאלה האם להקים קואליציה עם מפלגת השמאל הדמוקרטית. במידה וחברי המפלגה לא יתמכו בהקמת ממשלה שכזו, המשמעות תהיה הליכה לבחירות חדשות על המערכת הפוליטית שיכריע היום האינטרנט, מדווח כתבנו ברומא יוסי בר.
האם אתה מסכים שתנועת חמשת הכוכבים תקים ממשלה עם המפלגה השמאלנית הדמוקרטית שבראשה יעמוד ג'וזפה קונטה? זו השאלה הגורלית שעומדת לפני עשרות אלפי חברי מפלגת חמשת הכוכבים. חברי המפלגה שיצביעו היום באינטרנט יקבעו אם תקום ממשלה חדשה או שאיטליה תלך שוב לבחירות. יש האומרים כי תוצאות המשאל כבר ידועות מראש. אחרים, בוחרי הימין, מקווים שההצבעה תביא לבחירות חדשות. ראש הממשלה המיועד ג'וזפה קונטה פנה אתמול אל המצביעים.
Abbiamo oggi una grande opportunità, dove il mercato del lavoro, i rapporti sociali, culturali, l'intero sistema economico ci verranno invidiati in tutto il mondo.
יש לנו היום הזדמנות גדולה לשפר את איטליה, לחולל מהפך בחיים הציבוריים, החברתיים והכלכליים. הזדמנות להגשים את החלומות שיהפכו את איטליה דוגמה בעיני העולם כולו. אמר אתמול קונטה שהפך בן לילה מפוליטיקאי אפרורי למנהיג אהוב. הרושם הוא כי דווקא הקומיקאי בפה גרילו ומייסד חמשת הכוכבים הוא המנהיג האמיתי והוא שמנהל את העניינים מאחורי הקלעים. הפוליטיקאים האיטלקים נשמעים היום אופטימיים, הציבור פחות. הוא שמע הבטחות מכל הצבעים ומתקשה להאמין שאחרי 66 ממשלות מאז תום מלחמת העולם השנייה תקום ממשלה יציבה שתחזיק מעמד לפחות כמה שנים. כאן יוסי בר, רומא.
אפריקה עכשיו. ארגונים אזרחיים בניגריה עתרו לבית המשפט כדי לעצור תוכנית ממשלתית לקניית מכוניות יוקרה לפקידים בכירים. מדובר לטענתם בתוכנית שתעלה לקופת המדינה הרקע 15 מיליון דולרים. כתבתה של עורכת אפריקה, רינה בסיסט.
ניגריה היא הכלכלה הגדולה ביותר באפריקה, אפילו יותר מדרום אפריקה. ניגריה היא גם המדינה המאוחלצת ביותר ביבשת. על פי כמה הערכות, מספר התושבים במדינה כבר הגיע ל-190 מיליון נפש. בעוד כ-20 שנה צפויה ניגריה לעבור את אוכלוסיית ארצות הברית. אבל ניגריה שברה בעת האחרונה גם שיא אחר, שיא במספר התושבים העניים מאוד. במילים אחרות, בניגריה חיים כעת 87 מיליון בני אדם שמרוויחים לא יותר מ$2 ביום. בכך עקפה ניגריה את הודו. לאור הנתונים האלה לא קשה להבין את הקמפיין שפתחה בימים אלו קבוצה של ארגונים אזרחיים. הארגונים האלה מוכים על כוונת הממשלה לקנות לפקידים בכירים בממשל מכוניות יקרות במיוחד. הם תובעים שהמחוקקים ייסוגו מהכוונה לאשר את הקנייה הבזבזנית כל כך. ניגריה היא מדינה של ניגודים. תעשיית הנפט בדרום הניבה במשך שנים רווחים עצומים. אבל במקום להשקיע את הרווחים ברווחה ובחינוך, הכסף בוזבז. השחיתות געתה לממדים עצומים. שכבה קטנה מאוד של ניגרים התעשרה באופן קולוסלי. אנשים שנהנים מהחיים הטובים.
I'm very sure that this will be the main hub in Africa when it comes to the luxury goods in near future. We have luxury yachts, you have luxury aircraft.
אני בטוח שלאגוס תהפוך למרכז החשוב ביותר באפריקה בכל הנוגע למוצרי יוקרה. יש כאן יכטות יוקרתיות, יש כאן מטוסים פרטיים יוקרתיים, יש לנו שעוני יוקרה. כל תעשיית היוקרה בניגריה פורחת עכשיו, סיפר לפני מספר חודשים יבואן של מכוניות פורש. העסקים שלו פורחים ולא חסרים לו לקוחות. אבל בחמש השנים האחרונות צנח מחירו של הנפט, ואיתו צנחה גם הכלכלה של ניגריה. השילוב של שחיתות וניהול כושל עם הירידה במחירים דיללו את קופת המדינה. מה שחמור יותר, במהלך כל שנות השפע, לא דאגה הממשלה הניגרית להשקיע, לא בתעשיות חדשות, לא באוניברסיטאות, לא בהכשרה מקצועית, ולא ביצירת מקומות עבודה. וכעת, כולם משלמים את המחיר. במקום שניגריה תהיה המדינה המתקדמת ביותר באפריקה, רבים מתושביה סובלים מעוני חמור.
When your expense supersedes your investments and your income and your population skyrockets.
כשההוצאות גדולות הרבה יותר מההשקעות ומההכנסות, וכשהאוכלוסייה גדלה באופן מטורף, אז מדינה הופכת לענייה באופן קיצוני. כך הסביר לאחרונה כלכלן בכיר. מבחינת הארגונים האזרחיים, לא ייתכן שהפקידים הבכירים יקבלו מכוניות יוקרה על חשבון הציבור, בעת שרובם מסתכרים פחות משני דולר ביום. הם דורשים צדק חברתי, לפחות למראית עין. כאן רינה בסיסט.
ישראל ושוויץ יציינו בשנה הקרובה 70 שנות קשרים דיפלומטיים באירועי תרבות שונים. בבאזל מקווים שתוך שנה ישוקם גם בניין הקזינו שבו ייסד הרצל את מדינת היהודים. שלום למירי קרימולובסקי.
שלום, שלום.
שנמצאת עכשיו בעיר שמבקשת לחזק את הקשר בין שוויץ לישראל.
זה ברור אגב למה באזל, כן. זה ברור למה באזל היא בעצם המוקד של שנת האירועים האלה שיהיו בישראל.
הציונות כמובן.
היא כמובן הרצל. צריך לומר שהקזינו התחילו לשפץ אותו כבר לפני מספר שנים, כי ב-2017 בעצם ציינו 120 לשנה לקונגרס היהודי הראשון, אז אתה רואה שגם השוויצרים, למרות שיש להם שעון שוויצרי, הם לא תמיד מספיקים בזמן, והבניין הזה עדיין בשיפוצים. התוכנית הוא לעשות חגיגה גדולה בשנה הבאה, וזה יהיה שוב מקום ציון מאוד חשוב גם לתיירים מכל העולם, אגב, לא רק יהודים מתעניינים.
אין ספק שהאימור הזה של הרצל ישתלם שם בבית הקזינו, כך שאפשר להניח שלא מעט ישראלים ירצו להרוויח גם שם עוד כמה שקלים.
נכון. מה יהיו האירועים בתל אביב? אז ראשית אני עכשיו נמצאת בבלט באזל, שיעלה ב-25 וב-26 בחודש, אנחנו עוד נדבר על זה בהרחבה, את ההפקה שלהם על טוביה החולב, שהיא הפקה מאוד מעניינת, כי הם יוצאים בעצם מסיפור יהודי, אבל מדברים על הנושא של פליטים, להיות פליטים, על אכזריות לזרים בכל מיני מקומות בעולם. בעצם לקחו את הסיפור של טוביה, שגם הוא בן יותר מ-100 שנה כבר, והעבירו אותו בעצם למשהו שהוא מאוד עכשווי. בשוויץ אגב גם יש לא מעט בעיות עם זרים ועם מהגרים שהגיעו לכאן, אבל בוא נשמע קצת מוזיקה ואני אחרי זה אומר לך מה יהיה אחד האירועים המרגשים בתל אביב. אז המוזיקה הזאת שברקע, המוזיקה שאנחנו שומעים ברקע היא של הפסנאכט. הפסנאכט זה בעצם הקרנבל של באזל שמתקיים כאן בפברואר, אתה יודע, כמו בוונציה, אותו קרנבל שנעשה לפני הצום, כן, הנוצרי. הקרנבל הזה בקטן התקיים בתל אביב ברחבה של הבימה ב-24 לחודש הזה. זה מעניין כי זה אירוע כאמור די נוצרי, אבל בסך הכל זה אירוע כיפי של מוזיקה, בעיקר כלי נשיפה. אני רק אגיד עוד מילה, אני מכאן ממשיכה למרפסת של הרצל, ולא פשוט לבקר במרפסת של הרצל, אני יודעת שקהל ישראלי מאוד רוצה לעשות את זה. מלון שלושת המלכים הוא אחד המלונות היקרים באירופה, אבל אתה לא תאמין, החדר של הרצל עולה ללילה 6,000 אירו. תתחיל לחסוך עכשיו אם אתה רוצה לישון במיטה שישן הרצל ולהסתכל במרפסת על הנהר, על הרעים.
ואם כבר יחסים בין שתי המדינות, למה לא להפוך את החדר הזה למשל לאתר תיירות, לאפשר לאזרחים הישראלים ורבים אחרים ודאי להגיע לשם, לעשות אולי סלפי במרפסת של הרצל.
שהרבה מאוד קבוצות של ישראלים רוצים את זה, צריך להזכיר שזה מקום פרטי, הם אכן יש בחדר לוח שמזכיר מי היה כאן, מה קרה כאן, וזה דבר יפה, אבל כפי שאמרתי 6,000 אירו, והמעניין הוא שהיום יש לי ממש מזל, אני פה הרבה פעמים ולא זכיתי, והמזל הוא כי החדר הזה למרות 6,000 האירו הוא בדרך כלל לא פנוי, זאת אומרת יש מי שישלם את המחיר הזה ולו הרבה מאוד בזכות האירוע באמת ההיסטורי. אולי עוד מילה, הצילום שכולנו מכירים שהנציח את הרגל הזה, את הרגע הזה, הרצל על המרפסת, הצילום הזה נעשה על ידי ליליאן שהיה בעצם צייר, ואנשים שואלים אותי איך זה יכול להיות, ליליאן אנחנו מכירים אותו צייר, בצלאל וכולי, הוא בסך הכל היה עם החבר שלו שם, ואז לא היו סלפי, אז ליליאן לא בתמונה, אבל הוא צילם את הרצל בצילום הזה שהפך באמת להיסטורי ולוויראלי בכל העולם. אז האירועים יהיו בעיקר בספטמבר, כאמור הבלט, הפסנחט, ואני מקווה שבאמת הדבר הזה יהיה משמעותי, כי היו גם עניינים עם שווייץ, צריך להזכיר, הכספים של היהודים שהגיעו לשווייץ.
זהו, ליחסים צריך לומר מורכבים מאוד, שווייץ שלא אפשרה ליהודים להימלט לשטחה, ושעדיין מחזיקה בנקים השוויצרים בכספים שאולי לא צריכה להחזיק בהם.
נכון, אז זה באמת סיפור מעניין, ועוד מקום שאבקר בו ואני אדבר בהמשך, זה בנק דרייפוס בבאזל, שהוא פתח ממש לא מזמן סניף ברוטשילד בתל אביב, ולסיפור הזה יש סיבות שקשורות לפי דעתי באמת עם כל העניין של הרבה מאוד יהודים שהכספים שלהם היו שם, אבל תתפלא הרבה מאוד ישראלים היום שמחזיקים כספים בשוויץ, וגם הסיפור הזה שקשור גם בדרייפוסים הוא סיפור ששווה לספר אותו. אז באמת יחסים מורכבים, אבל תמיד אומרים שבעזרת תרבות, יחסי תרבות, אירועי תרבות, אולי אפשר לפתור מה שפוליטיקאים לא מצליחים לפתור.
ושווייץ צריך לא להגיד, תמיד הייתה יעד פופולרי לישראלים, אבל עכשיו אפילו יותר, כיוון שהטיסות, טיסות הלואו-קוסט מגיעות לפעמים לעשרות אירו בודדים לביקור בשווייץ.
נכון, לבאזל יש טיסת לואו-קוסט, נכון, לא חייבים להגיע לציריך, יש טיסת לואו-קוסט שמגיעה, אין צריך לומר עדיין ששווייץ היא מהמדינות היקרות באירופה, בטח לישראלים, אבל תתפלא, יש הרבה מאוד ישראלים שבאים לעשות כאן סקי, זאת אומרת, יש הרבה מאוד היום ישראלים שפיתחו את הספורט הזה, ושווייץ היא כמובן המקום המועדף, ושווייץ מעוניינת בזה. אם בשנים קודמות, מבחינה תיירותית, לא, זה לא היה יעד מאוד מאוד פופולרי, זה נעשה ליעד יותר ויותר פופולרי מדי שנה.
ולא רק לסקי. לא רק לקראת
הסקי. גם לדברים אחרים. אז כן, אז הם יהיו כאן בתל אביב בספטמבר עם אירועים, וגם באמת עם הרעיון הזה לפתח יחסים וגם יחסי תיירות, היות ויש את הטיסות המוזלות שמגיעות כמעט לכל מקום ברחבי שווייץ.
מירי קרימלובסקי, אנחנו מחכים לך כאן, ומחכים בעיקר לשוקולדים שתביא איתך משווייץ.
ולדיווח מהחדר של הרצל, כמובן.
הכי חשוב. מירי קרימלובסקי, חוקרת התרבות בארץ ובעולם, תודה.
תודה לך,
אירן. אנחנו נמצאים עכשיו שבועיים לאחר... כן, שיר. הנה השיר.
All day long I bidi-bidi-bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. Yabidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bid Idle, diddle, diddle, diddle man, I'd build a...
וזאת כמובן מחווה לכנר על הגג ולספר שבעצם על בסיסו נכתב כנר על הגג, טוביה החולב, שעכשיו עולה בשוויץ, בבלט של שוויץ.
One long staircase just going up, and one even longer coming down, and one more leading nowhere just for show. I'd fill my yard with the chicks and turkeys and geese and ducks for the town to see and hear, squawking just as noisily as they can, and each loved the game.
טוביה החולב, כנר על הגג, טופול כמובן. אנחנו שבועיים לאחר ציון 400 שנים להגעת ילידי אפריקה לארצות הברית, העבדים האפריקנים, והם מחו כמובן בחודשים, בשבועות האחרונים, על אופן הצגתם ההיסטורית. ועכשיו מחאה נוספת, הפעם נגד ענקית האופנה דיור, פרסום לניחוח של בושם חדש, אלא בסוף השבוע עורר מחאה בקרב אוכלוסיית ילידי אמריקה, מה שאנחנו מכנים האינדיאנים, על אופן הצגת אבותיה לקהל המערבי. עם הפרטים כתבת כאן תרבות בר בלפר.
we are the land. The new sauvage, le parfum, Dior.
קרוב ל-50 שנה שחברת מוצרי האופנה היוקרתית דיור מפרסמת את בושם הגברים הידוע שלה סובאז'. בשנים האחרונות ג'וני דפ בכבודו ובעצמו הוא מפרסם המותג. אבל ביום שישי השיקה החברה קמפיין פרסום לניחוח חדש בבושם המוכר הזה. הטריילר מציג לצידו של ג'וני דפ רקדנית אינדיאנית בתלבושת הריקוד הצבעונית של שבט הלקודה. על פי הבטחת החברה, אתמול היו אמורים להתגלות פרטים ופרסומים נוספים על הבושם המחודש, אך בשל הסערה שעורר הפרסום מיד ברשתות החברתיות, הווידאו הוסר מחשבונות אינסטגרם וטוויטר של דיור בתוך כמה שעות. מדוע סערה הרשת? לשם הבושם סובאז' ישנן כמה משמעויות בצרפתית, הכוללות בין השאר פרה, בלתי מחונך וברברי. מעצבת האופנה לזלי המפטין, אשר מקורותיה האינדיאנים, טוענת כי פרסום הבושם הוא דוגמה לעוד חינוך שגוי בהצגת ילידי אמריקה.
We're representing indigenous people as savage, then what are you telling your kids? What are you telling anyone about how you think of these people, even though you're inspired by indigenous culture, but then you're slapping them in the face pretty much.
אבל בזמן שרבים כינו את הפרסום גזעני, סטיגמטי ובוטה, ארגונים רשמיים יצאו להגנת החברה. חברת דיור עבדה עם תושבים אמריקאים מארגון AIO, American for Indian Opportunity, מדובר בארגון מכובד אך לעתים שנוי במחלוקת, התומך ומייעץ בענייני שיקוף ילידי אמריקה בשיח הציבורי. מנהלת הארגון לאורה הריס אמרה כי ציפתה למהומות מן הפרסומת, אך מבטיחה כי אינדיאנים היו חלק מן ההפקה, והפרסום יוכל ללמד את הציבור על ערכים ופילוסופיה של האינדיאנים. לדבריה, דיור לא תשנה את שם הבושם או אופן הפרסום שלו. חברת הפרסום תיארה את הפרסומת כפואמה לאימא האדמה, וציינה כי הרקדנית מציגה מחווה חזקה לתרבות הזאת, המצטיירת בכבוד גדול. עם זאת, לדברי דלס גולטוס מן השמורה האינדיאנית במינסודה, שם הבושם שם את הסיפור המוצג בשלב של בורות וגזענות. צריכים להיות מודעים למתפרש משם הבושם. דיור כבר הואשמה בחוסר רגישות בשנה שעברה, בפרסומת שנועדה לחגוג את התרבות המקסיקנית, אך לא כללה שום מקסיקני. לדברי פרסומאים אחרים, יש להיות זהירים ביותר בימים אלו בנוגע לרגישות חברתית, תרבותית, כדי לשמור על איזון בנושא הגזע בארצות הברית.
We are the land. The new sauvage. Le parfum. Dior.
If tomorrow is judgment day,
sing, mommy.
And I'm standing on the front line.
אז היא בכל זאת הבטיחה שהיא תמיד תאהב אותנו, לכל מי מכם שהתגעגע לזמרת הנשמה האמריקנית בעלת הקול המרטיט וויטני יוסטון, יש בהחלט למה לחכות. חברת בייס אנטרטיימנט הודיעה כי במהלך שנת 2020 תערוך סיבוב הופעות עם הולוגרמה של וויטני יוסטון בכל רחבי הממלכה המאוחדת. אולי לא הדבר האמיתי, אבל הכי קרוב לזה. וזה כבר השיר My Love is your love, ואנחנו בהחלט אוהבים את וויטני יוסטון.
It's okay if you're coming with me. Stay young through each other's eyes, and no matter.
ועד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שלישי. העורך הוא זאב שניידר, מפיקות סמדרתה לובד ואורית שולץ, הטכנאים גיא פלוויאן ושימון דוקרקר, אני רנסי קורל. אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו נפגשים שוב בשתיים בלילה, אז יש לנו שידור חוזר, וגם אחר בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית. ועד אז אנחנו בדף ההסקטים של כאן, חפשו אותנו תחת השם כאן עולמי, גם באתר וגם בכל אפליקציית יישומון הסקטים. תוכלו לקבל אותנו בפוש בלי פרסומות, ישירות לנייד שלכם. המשך יום מצוין. What the people say, really no matter. I've been waiting for you after the judgment day.
אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.